שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות עם תמיר דורטל אירחנו את מיכאל פואה, ובשיחה זו ניסינו לבאר קצת מה זו המשפחה הקלאסית, מה זו המשפחה המודרנית, מה יש למיכאל פואה נגד המשפחה הפוסט מודרנית של אמא זה משפחה, אבא זה משפחה, אימות זה משפחה, פונדקות זה משפחה, ומדוע הוא ממשיך להגיש בגצים בשביל לנסות להפוך את החיים של כולנו להיות קצת יותר שמרניים. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום מיכאל.
שלום.
אז אנחנו נפגשים היום בשביל לדבר על מאמר שאתה ובנך, תזכיר לי?
יהודה.
ובנך יהודה כתבתם לכתב העת השילוח, גיליון מספר 25, ובו אתם מבקרים את הדרך הפסיקתית, שבה בעצם מעוצב כיום מוסד המשפחה בישראל, ללא חוק, ללא הגדרות ברורות או ועדות שישבו ודנו וקיבלו את המלצותיהם. ורציתי לשאול, למה אתם כל כך טכניים? כלומר, מה הביקורת שלכם כנגד בתי המשפט והדרך הפסיקתית שבה הם מובילים לנורמה החברתית המוסרית ההורית, אלא יש לשאוף כלשונה של השופטת בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, איריס אליטוביץ' סגל. בפסק דין שניתן בעניין של אימוץ מול הכרה כהורה במישהו שאינו הורה ביולוגי.
כן. תראה, מה שמתחולל פה בשנים האחרונות, זה שבעצם בית המשפט נטל לעצמו את הזכות להגדיר מה זאת משפחה, ובמקום המשפחה הטבעית של אבא עם הילד, שהיא דרך אגב המסגרת החוקתית הרגילה, היא מסגרת טבעית עוד לפני החוקית, אבל גם במסגרת החוק היא המסגרת המקובלת, בית המשפט החליט שהוא מאפשר, נותן אפשרות למשפחה הסכמית, ובלי שום קשר לצד הטבעי, כלומר אדם שהוא בלי שום קשר, לא ביולוגי, לא פיזיולוגי, לילד, רק היה שותף, או אפילו לא היה שותף לתכנון, שותף לתכנון, או חי ביחד עם מישהו שהוא אב או אם לילד, מה שנקרא זיקה לזיקה, הוא יכול להיחשב כהורה, על חשבון ההורה הביולוגי או הפיזיולוגי.
בוא תתן לנו איזושהי דוגמה שנוכל להבין, נגיד יש לנו גבר ואישה שחיים יחד, האישה מביאה מתרומת זרע איזשהו ילד, ופתאום הבן זוג הנוכחי שלו אומר, היי, אולי גם אני אהיה אבא?
בוודאי. אלה המקרים עוד, כן, א', זה נכון, זה דוגמה נכונה. לא דרך זה פרץ בית המשפט את המסגרת, הוא פרץ את דרך הנושא של שני גברים, שהחליטו שהם באיזשהו מקום קונים ילד, כלומר סוחרים רחם
בחול
וקונים ביצית, כי בארץ יש הגדרות מאוד ברורות מה מותר ומה אסור, ואחד מהם הוא בעל הזרע והשני אין לו שום קשר ביולוגי לילד, ו רק הוא היה ממן, הוא היה שותף, הוא גר ביחד, כל מיני הגדרות שבית המשפט המציא, וכשהם מגיעים לארץ, אז מכוח מה שנקרא בבית המשפט זיקה לזיקה, רושמים אותו, את הגבר הנוסף, את החבר, כאב, כהורה לילד.
מה זה זיקה לזיקה למי שלא מתמצא בשיח הזה של דיני משפחה?
לראשון יש זיקה ביולוגית, ולשני יש זיקה לאב או לאם הביולוגית, בסדר? אין לו זיקה לילד, אלא זיקה לזיקה של ההורה השני.
מה הבעיה עם זה? נראה שאולי שני הורים עדיפים על הורי אחד. זאת אומרת, כיום מתרבה התופעה, אפילו בציבור הדתי, שבו יש איזה מישהי שמגיעה לגיל כלשהו, שבו היא אומרת לעצמה, אני כבר כנראה לא אתחתן, אבל ילדים אני רוצה. מה הבעיה שאותה אחת תביא ילד מתרומת זרע ונרבה חיים ושלום בעולם? זאת אומרת, חיים זה משהו שלכאורה התורה היא בעדו.
כן, רק צריך לזכור לכל מה שאתה מצייר כרגע, יש עוד גורם שהוא הילד. כלומר, אתה מדבר על הזכות של מה שבלשון המשפטית, בית המשפט אוהבים לקרוא, הזכות להורות. כלומר, אישה, גבר, רוצים ילד, וזה דבר נחמד וזה דבר טוב. אבל הילד הזה מגיע לעולם, ואני משתמש בשפה המשפטית, ואומר, יש לו זכות להורים. כלומר, ילד, כשהוא מגיע לעולם, הוא בא מאיזשהו מקום, יש לו סיפור שהביא אותו. יש לו סיפור גנטי, יש לו סיפור פיזיולוגי. כלומר, הוא נושא בתוכו איזה מטען של DNA, של אב ואם, והשם המכובס הזה של תרומת זרע, הוא בעצם מכירת זרע של גבר, שאנחנו בתור חברה, דרך אגב, זה גם לא עבר בחוק.
כלומר, כל הבנקי זרע שיש בארץ, הם משהו שהוא כאילו מין...
הוא לא משהו, אני בדיוק... לא, זה הוסדר בתקנות של משרד הבריאות. אני ממש לפני כמה חודשים הגשתי בגץ בנושא של תרומת זרע אנונימית. כלומר, אם אדם נותן, מוכר את זרעו ונשאר אחרי, הילד יודע מי אביו ומי אמו, בסדר גמור, המערכת יחסים שלהם אני לא מתעסק בה. אבל אם הם מחליטים להעלים מהילד מי הוא אביו, מה המטען שהוא נושא אותו ילד, ויש לכך השלכות מאוד גדולות, נדבר על זה אולי בהמשך, אני רק אומר בקיצור, יש לזה השלכות על איסורי עריות, כלומר, הוא יכול להתחתן עם אחים, אחיות שלו, יש לזה השלכות רפואיות, יכולות להיות מחלות גנטיות שעוברות, שאם רק יהיה המידע, יוכלו להציל את החיים שלו, יש לזה המון המון השלכות, ומישהו במשרד הבריאות נכנס לעצמו את המנכ״ל משרד הבריאות, כן? נאמר בשם באז, זה לפני 20 שנה בערך, נכנס לעצמו את הזכות להגיד, אני מעלים את האבא הזה מהילד, והוא לא ידע מי אביו, והילדים האלה כבר שגדלים, אתה רואה אותם בקבוצות וואטסאפ ובפייסבוק, מחפשים נואשות את ההורה הביולוגי שלהם. אני בדיוק היום קיבלתי תשובה מהמדינה לנושא הבגץ האנונימי, ולשמחתי הקדמתי אותם בצד. עיקר הטענה שלהם היא פרוסה ל-15 עמודים, אבל הטענה המרכזית שלהם שאני לא האותר הנכון, כאילו...
כלומר, אין לך זכות המידע?
אין לי זכות
פתאום
המידע.
פתאום הבגץ נזכרו בזכות המידע.
כן, ומישהו... אז זהו, אנחנו היום בבוקר דאגנו להגיש סיפור של בחורה שנולדה מתרומת זרע. אימא שלה, אישה דתייה, קיבלה מבנק הזרע אישור, שהתורם הוא התורם, המוכר, אני לא אוהב להשתמש במילה הזאת תורם, כי אם מקבלים כסף תמורת זה וכסף טוב, המוכר הוא אינו יהודי. גם לקראת הנישואים שלה היא קיבלה חזרה את אותו אישור, ועל בסיס זה התחתנה. אחרי...
ומה זה משנה רגע?
שנייה רגע, אתה תקשיב עד הסוף. היא... עם חברה שלה שגם נולדה מתרומת זרע, שכנעה אותה, בואי נעשה בדיקת DNA ונראה מה המצב. ואז להפתעתה היא גילתה בבדיקת DNA במעבדה בארצות הברית שהתורם הוא יהודי אשכנזי, ובעזרת כמה חיתוכים היא גם הגיעה אליו, והיא מצאה שבעה אחים פה בארץ, שאחד מהם בחור ישיבה שהיו יכולים להציע לה אותו, והיא לא ידעה כלום. כלומר, היא הייתה יכולה לשאת את אחיה, ואני לא צריך לספר לך מה היה קורה אם היא הייתה מגלה את זה עוד כמה שנים. עכשיו, בנהלים שקבע משרד הבריאות, הוא כאילו ניסה להתמודד עם זה, ויש בתוך הנהלים חלק שמגדיר בניית מאגר, ושצריך לפנות, רשמי הנישואים צריכים לפנות ולברר כדי שלא יקרו כאלה דברים. אז א', אני אתרתי בשם בוחרים במשפחה כבר לפני שנתיים, על כך שהמאגר הזה מעולם לא הוקם.
המאגר שנועד למנוע את גילוי הרעיון.
נכון. הוא מעולם לא הוקם, ובעקבות הבגץ שזכינו בו, אז המדינה התחייבה להקים את המאגר הזה. לא רק שהוא לא הוקם, גם אף פעם שום רשם נישואים לא פנה כדי לברר, כי אם אין מאגר אז גם אף אחד לא פונה. גם אם יהיה מאגר, אני לא בטוח עוד שמישהו אכפת לו בכלל ויחבר את השקע לתקע, כן? ויגרום לכך ש... עכשיו, הבעיה היא עוד יותר גדולה. אנחנו היינו בדיון בוועדת הכנסת שעסקה בנושא הזה, לא דיון שאנחנו נזמנו, אבל הגענו לדיון הזה, ושם בא בחור, בלי כיפה, בן לתרומת זרע, והוא אמר, אתם מדברים פה על נושא נישואים, אבל אתם לא מבינים מה עובר עליי. אני כל פעם שאני מגיע לבית קפה ואני רואה מישהי, אני שואל את עצמי, רגע, זה אחותי או לא? וחברים שלי יודעים והם שולחים לי תמונות ואומרים, תבדוק על זאת ותבדוק על זאת. ואני מפחד, אצלי זה לא רק בנישואים. אני מפחד לגלות יום אחד שאני שכבתי עם אחות שלי, אני לא רוצה. ואני חי בהיסטריה מהעניין הזה. אז מדינת ישראל, מישהו החליט שהתרומות זרע יהיו אנונימיות, ובעצם דרס את הזכויות הכי בסיסיות של אותם ילדים כבני אדם. בלי שום מחשבה, בלי שום תכנון, בלי שום מתן מענה.
האמת, זה דבר מאוד מאוד מוזר, סיפור האנונימי הזה. לכאורה הייתי מצפה שהייתה אפשרות לאנונימיות, ואפשרות גם לחוסר אנונימיות. זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה לתרום זרע כדי לעזור לאותן רווקות מבוגרות, לאותן אלה שרוצות להביא ילד לעולם, אבל מה לעשות, אין להם בן זוג. עם הסכם מתאים, שיכול לנסח עורך דין לעיני משפחה, או כל אחד אחר.
יש אפשרות כזאת.
לכאורה הייתי מצפה שזאת תהיה דרך המלך, שיבואו, יגידו, אתה, אני מכיר את המאפייני אישיות שלך, את החוכמה, את הגנטיקה, את ה... אני מכיר את אותו בן אדם, אותו בן אדם לא מעוניין לקחת חלק בגידול היומיומי, בלהוציא מהגן, במזונות ובדברים כאלה. למה לא זו דרך המלך, ובכלל, למה לא ניתן לעשות הסכמים כאלה, לפחות עד לאחרונה, אם אתה אומר שזה מותר, זה מאוד משונה לשמוע.
יש את זה, רק שבמקרים האלה, התורם המזוהה, הוא מקבל את כל חובות האב, בלי שום... בסדר, אני אומר לך מה יש, מה יש בחוק, מצד שני, לא, כלומר, המדינה דוחפת בכוח לכיוון האנונימי.
בוא נדק, כי אני אמרתי משהו קצת שונה.
אני מסכים איתך.
איך זה שלא ניתן לקיים הסכם, הסכמי, הסכם שהוא רצון של, מפגש של רצון של שני צדדים. זאת אומרת, המדינה אומרת, גם אם יש מפגש רצון של התורם, או המוכר, והקונה, או הנתרמת, המדינה כופה עליהם.
תלך לבתי הדין למשפחה.
או גרושים במרכאות כפולות.
אני מבין, תלך לבתי הדין למשפחה, ותראה את כל אותם זוגות, שחתמו מיליון הסכמים לפני הנישואים, וברגע שהם מגיעים למקרה של גירושין, או היפרדות, בתי המשפט מבטלים את הכל, ואומרים, לא, האבא צריך לשלם הכל, בסדר? כלומר, הדרך, בתי המשפט היום לא מאפשרים את ההסכמים האלה, בשם חוקי השוויון ואיזון המשאבים וכו' וכו'. היחידים שפותרים אותם מכל אחריות, זה אותם מוכרים אנונימיים, ובעצם דוחפים לפינה, כאילו אומרים, אם אתה מזוהה, אז עד הסוף אתה אבא, ושום הסכם לא יועיל לך. אז או שאתה לא מזוהה, ועכשיו, יש פה משהו הרבה הרבה יותר רחב עם יורשלי, והוא שבעצם לקחו את המשפחה הטבעית, והפכו אותה למשפחה הסכמית. המקום הזה של צווי ההורות הפסיקתיים, הוא אחד השפיצים שלקחו את זה. יש עוד כמה דוגמאות, אם תרצה נרחיב בהמשך, אבל זה אחד השפיצים שלקחו. בעצם אמרו, אנחנו מחליטים מזה משפחה, כמו שאותה שופטת אומרת, אנחנו יודעים מה המשפחה הראויה, כן?
בתוקף הנורמה החברתית, כן. המוסרית, ההורית, אליה יש לשאוף.
כן, אנחנו יודעים מה זה משפחה, ומשפחה זה בכלל דבר הסכמי, כן? זה בכלל לא דבר טבעי. אולי כמו שמרב מיכאלי סוברת, שבכלל ילדים אימא, בכלל לא...
מרב מיכאל.
כן, עוד אימא כזאת, כן, היא לא אימא. כלומר, אין לה שום קשר, כנראה לא ביולוגי, לא פיזי לילד, וזה בדיוק הדוגמה של זיקה לזיקה. כלומר, היא שותפה בסחר ילדים לטובת ריצוי בן זוגה, נקודה. אני כתבתי על זה גם, אמר.
אני התרשיתי, אני בסדר, אני כל כך אוהבת אותו, שאני מוכנה גם להיות שותפה בגידול.
כן, ממש שיא הפמיניזם
ושיא... דרך כלל בבית אחר. מאוד לא עברו לגור ביחד.
יכול להיות, אולי כמו שהיא אמרה גם באוסטרליה, שהמדינה תתכבד לגדל את הילד, וזה הרי בדיוק הדבר שאני כל כך מתקומם עליו. מבצרו של האדם החירותי הוא המשפחה. אין מסגרת יותר ששומרת, אין מסגרת ששומרת יותר על חירותו של האדם מאשר על משפחה. ברגע שהפכת את המשפחה להסכמית, כלומר המנדט לקבוע מי זאת משפחה, זה החוק, זה בית המשפט, אתה ניתצת את המבצרו של האדם, ניתצת את החומות של המשפחה, והפכת את כולנו לנתינים בממלכת החוק, בממלכת בתי המשפט. ברגע שיש איזשהו דיון, איך מתנהלת המשפחה, ההחלטה היא בידי בית המשפט, כי הוא נותן תוקף בכלל לכל המקום הזה.
כן, אני באמת רוצה לגעת פה בשתי נקודות שהעלית ולשקף אותן בצורה אולי אפילו יותר ברורה. זאת אומרת, אתה אומר, לקחו את המשפחה הביולוגית, שיש באיזה אלמנט הסכמי, זאת אומרת, אדם ואשתו באו בברית הנישואין, ואומנם יש גם קשר ביולוגי, אבל יותר מהכל יש מפגש של רצונות. והפכו את המשפחה הסכמית מתוקף רצון להורות שהוא לפעמים רטרואקטיבי, רטרואקטיבי בכלל להולדת הילד, ורק אחרי שהילד נולד, פתאום מגיע החבר ואומר, וואלה, גם לי בא לגדל אותו, גם לי בא להיות.
יש פסקי דין עזויים בדברים האלה.
הבאתם הרבה דוגמאות במאמר בשילוח, מומלץ לקרוא, אבל לא לפני השינה. אז זה דבר ראשון, אבל בהקשר הזה חשוב לומר שזה לא באמת להפוך את המשפחה הביולוגית למשפחה הסכמית, אלא להפוך את המשפחה הביולוגית למשפחה הסכמית על פי אהרון ברק. למה אני מתכוון? נגיד שעכשיו אני רוצה להזכיר לך יחידת דיור. ושנינו באנו וחתמנו על הסכם. אתה לא יכול פתאום ללכת ולעזוב את ההסכם הזה, כמו נגיד בגירושין. זאת אומרת, אם הנישואין אין הסכם, לא הגיוני שאחד הצדדים יש לו זכות וטו לפרק את ההסכם בכל רגע. אני לא מכיר שום הסכם שכירות, שבו יש זכות לכל אחד מהצדדים לפרק את ההסכם מתי שבא לו, פשוט להפסיק לשלם שכר דירה וללכת. אחרת אנשים לא מזכירים לשנה עם אופציה, או שנתיים, או שלוש, או יוצרים הסתמכות, או צ'קים ביטחון. ודרך אגב, אם אנשים יחתמו על הסכמי נישואין כאלה, שנגיד יש בהם איזה משהו שנקרא כתובה, אבל כתובה אפקטיבית שבאמת יש לה תוקף, שבעצם זה אומר, מי שעכשיו רוצה להתגרש, הוא צריך לשלם, דבר ראשון, 1.5 מיליון שקל לשים על השולחן. אני חושב שבית משפט יפסול את זה מיידית.
אתה לא צריך לחשוב, הוא יותר מזה. אחד הדברים הבסיסיים בברית הזאת של בין בני הזוג, זה הנאמנות, כי בעצם זה מה שיוצר את המשפחה. כלומר, שאני יודעת שהילד הוא שלך, ואתה יודע שהילד הוא שלך, אז אנחנו ביחד קראתנו ברית לגדל אותו, לגדל את המשפחה ביחד. בית המשפט, דרך בגץ הבוגדת וכולי, ועוד כל מיני פסקים, פסקים מפורשים, מעיין את כל העניין הזה. כלומר, נאמנות מינית היא לא חלק מהסכם הניסויים בכלל לשיטת בגץ.
כלומר, אין לה שום תוקף מעשי לעניין פיצויים.
רגע, זה אומר שיותר קל להתגרש מאשר לפטר עובד. כלומר, אם מישהו מחליט להתגרש, הוא לא צריך שום דבר. הוא פשוט צריך להחליט, ובזה נגמר, עיין את ההסכם, את הברית הזאת הכל כך יקרה וכל כך חשובה, בשביל לפטר עובד, אתה יודע מה צריך לעשות, לעבור 7 מדורי גיהינום.
במיוחד יש לו קביעות.
שם זה בכלל, זה מסמר בלי ראש.
כן, אבל הדבר השני שאמרת, וזה כבר הולך וחורג יותר רחוק מאשר אותה משפחה הסכמית, ששוב, באמת זה רעיון של הרב חיים נבון, לא רעיון שלי, שזה אפילו לא הסכמית, זה מין משפחה של רגשות. זאת אומרת, וואנס, לא בא לך יותר, זהו, נגמר. זה הנושא הזה של החקיקה הפסיקתית, כי הפסיקה הזאת שבאה ומייצרת הורות, יש מאין באופן גם רטרואקטיבי, א', היא מנוגדת לעקרון שלטון החוק, שעליו הסברתי במקום אחר, בפרק אחר, פרק השלטון החוק על פי הייק ועל פי כל המסורת האנגלו-אמריקאית. בעצם הבסיס של שלטון החוק זה זה שהפסק דין בראש ובראשונה הוא צפוי. זאת אומרת, ניתן על ידי עורכי דין טובים כאלה ואחרים להגיד, זה החוק, זה השופט, לא משנה לי רגע מי השופט, כל עוד הוא שופט טוב, שופט שיודע לקרוא את הדין כמו שצריך, כנראה יהיה פסק איקס. עכשיו, יכול להיות שמתחילה ביני לבינך עכשיו איזה מערכת יחסים סוערת, ושנינו רוצים גם לקנות איזה ילד מחול. אנחנו לא יודעים מה יהיה הפסיקה עוד 15 שנים, גם אם החוק לא ישתנה. כי כל שופט היושב בדין יכול לשאוף לנורמה החברתית המוסרית, ההורית, אליה יש לשאוף. אני לא יודע מה
הנורמה של שופט היושב בדין. אבל בתי המשפט אפילו אומרים את זה בפירוש. הם אומרים, אנחנו יודעים שיש כרגע אין חוק. עכשיו, זה לא נכון שאין חוק. יש חוק. יש חוק שמגדיר מה זה אימוץ, יש חוק שמגדיר מה זה, של מי הילד. אבל האמצעים הטכנולוגיים השתנו, נכון, אבל המחוקק לא חוקק, אולי המחוקק לא רוצה לחוקק, הרי יש דברים שהמחוקק חוקק, ויש דברים שהוא לא חוקק. אז כשהוא לא חוקק, הוא בעצם אמר, אני לא משנה את המצב, אבל בית המשפט החליט שהוא ממלא את החלל, החלל שלטענתי לא קיים, והוא יוצר כללים חדשים, וכמו שאתה אומר בצדק, אין פה שום דבר צפוי. אין פה שום דבר, זה הגיע למצב הזוי שאנחנו מביאים מקרה שבו אישה, נכה, קונה זרע במקום אחד, סוחרת רחם במקום אחר, מחברת את הכל, שום קשר בינה לבין הילוד.
למה? היא עצמה... יזמית, בתחום הנדל"ן, יש דבר
כן,
שזה יזם.
אז היא היזמית, עם תוחלת חיים דרך אגב מאוד נמוכה, והיא רוצה בשם היזמות הזאת להיות האמא של הילד. עכשיו, המחשבה שלה, אז שם בית המשפט באמת עצר, עם המון חמלה ועם המון זה, אבל הוא אמר עד כאן. אבל מאיפה בכלל נולד השיגעון הזה, שעכשיו נולד ילד, שהאבא והאימא שלו זה המדינה, כי אין לו אבא ואין לו אימא ואין לו כלום בעולם, חוץ מהיזמית הזאת, ובית המשפט אמר סטופ, פה אני כבר לא, הוא הבין שכבר זה כבר משוגע לגמרי.
והיה חי וקיים כבר באותו
שם? כן, כן.
אז המדינה תהיה הבבים שלו?
נכון, כן. אז השיגעון הזה הוא בא מהמקום שבית המשפט פתח בכלל את המסלול, בסדר? הרי מה קורה? בא גבר וסוחר רחם, מביא את הילד לפה לארץ, ואז מתחיל תהליך שבאמת, כמו שאמרת קודם, בית המשפט אומר, רגע, מה עדיף שיהיה לו הורה אחד או שניים? אז טוב, אז בטח שניתן לו שניים. אבל רגע, כן, אבל בוא נסתכל רגע, זה לא תמיד דרך אגב נכון, כי אחרי הסטטיסטיקה נראה לי מידע שאחרי 3-4 שנים, הם יבואו כבר לדיון שהוא לא רוצה, והוא רוצה לבטל, ויש פה...
זאת אומרת שיש אחד, אין זה סוך, כששניים יש סוך.
נכון. אז יפה,
אבל הגמרא אמרה, תו מילי תו דו, מילי תו תנר מלו.
זה נכון, אבל זה בין איש לאישה, ולא בין שני גברים ושתי נשים. בכל מקרה, המצב, כלומר, הראייה הרחבה רגע, נגיד סטופ, נגיד לאנשים, לא, אל תעיז להשקיע שם, כי לא תקבל מזה כלום, את זה אף אחד לא אומר. וזה בית המשפט פרץ את הדרך, כלומר הראשונים אם היו, אם בית המשפט היה אומר, רגע, החוק לא מאפשר את זה, כי חוק הפונדקאות פה בארץ מאוד ברור, ואם עקפתם את זה בחול, אנחנו פה בארץ לא ניתן לכם לעקוף את החוק שהמחוקקים חקקו פה, ויעדו אותו למקרים מאוד מאוד ספציפיים, ואז היה נעצר, אבל מה קרה? קרה להפך. בית המשפט פתח את המסלול לחול, הגיעו מאות מקרים מחול, עכשיו, עתרו, רגע, יש אפליה, איך נותנים רק לנשים שיש להם בעיה ברחם לעשות פונדקאות, גם גברים מותר להם, ואז בית המשפט עכשיו אומר, בשם השוויון, לתקן את החוק, זה הבג"ץ האחרון, לתקן את החוק ומחייב את המדינה, לעשות פונדקאות גם לגברים, כשהמחוקק בפירוש אמר שלא.
אז אולי אני לוקח אותנו קצת אחורה, אבל לפני כשנתיים, הייתה סערה מאוד גדולה סביב כל מיני חברות גדולות במשק, שרצו לתת מענק לעובדים שלהם, ליזום הליך כזה של פונדקאות, ובעצם להביא ילד לעולם, גם אם אין שם גבר ואישה. אלא כיזמים, כמו שדיברנו על אותה נכה. מה קרה שם בעצם? מה החוק כרגע לגבי האפשרות בישראל או בחול ליזום הליך כזה של פונדקאות ובסוף לקבל את הילד כהורה? עזוב רגע את התהליך שהיה, אלא מה המצב כרגע בפועל?
בפועל יש היום חברות שעושות מזה עסק רציני, הן ממליצות לגברים שרוצים, שני גברים שרוצים ילד, הן ממליצות להם לעשות אפילו את התהליך בשני מסלולים או בשלושה מסלולים במקביל, כדי כשאחד יצליח, אז יוכלו לבטל את האחר, בסדר? כלומר,
זה ממש... אנחנו לא מדבר פה רק למלא תפסים, מדבר פה על באמת שאותה אישה תקבל זרז, תקבל הורמונים,
זה המון דברים, זה ממש, זה עבדות, עירית לינור היטיבה לתאר את זה, זאת עבדות כפשוטה, האישה נהיית משועבדת לעניין הזה, אם יש לה סיכונים, היא לא יכולה פתאום להחליט שהיא או מפסיקה הריון, או לא מפסיקה הריון, אם היא מתקשרת לתינוק, היא לא יכולה להשאיר אותו אצלה, זו עבדות כפשוטה, אנחנו, החברות כאילו המתקדמות ביותר, אנחנו נסוגנו לטעמי 2,000 שנה אחורה, אנחנו נמצאים במקום של סחר בילדים למטרות הנאה, אז זה נכון, זה לא סחר לילדים לצורך שיעבוד, אבל זה סחר בילדים לצורך ההנאה שלי, לצורך חוויית ההורות, וזה לא פחות נורא מהסחר בעבדים של פעם.
אז אם כל המסלולים פתוחים, למה שאתה עדיין טענות לאפליה, טענות כאלה ואחרות? זאת אומרת, אתה אומר
כי זה פתוח. יקר. זה יקר מאוד. כלומר...
אני ואתה יכולים עכשיו חוקית להביא ילד לעולם באמצעות צד ג' כיזמים?
בחוץ לארץ כן, בחוץ לארץ כן.
לפי הבגץ... 2 מיליון
כן,
דולר.
כן, 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 אפשר. אפשר.
אז הטענה לאפליה היא לא אפליה באפשרות לעשות את זה, אלא בזה, מה פתאום המדינה מממנת את התהליך אם אני ואתה גבר ואישה, ונגיד אתה אישה ויש לך בעיה ברחם, אז המדינה מממנת, אבל אם אתה במקרה מגדיר את עצמך גבר ולא אישה, אז אנחנו צריכים כמה מיליונים, או כמה מאות אלפי שקלים.
נכון.
אוקיי. לא, אתה עושים את הדברים על השולחן. אבל נקודה נוספת שאיתה אתם תכלס מתחילים את המאמר, ודיברת עליה כבר מספר פעמים בשיחה שלנו עכשיו, זה הזכות להורות. דבר ראשון, מאיפה הזכות הזאת מגיעה, זה שאלה יפה ומעניינת, אבל בכלל, אני חושב שכל אחד שהיה פעם הורה, יודע שהורה זה בעיקר חובות, פחות זכויות, זאת אומרת, כל סדר היום משתנה, ויש כל כך הרבה חובות, אני חושב גם, כותבים מדי פעם בעיתון, ככה כל הנרגנים על הילודה הגבוהה בישראל, שעולה לגדי ילד 1,000,000 שקלים או 500,000 שקלים, זאת אומרת, אורות זה וואחד בומבה לכיס. אז מה פתאום זכות לאורות, ואיזה אנשים שרוצים לקחת עצמם חובה, נאצלת, חשובה, לגדל ילדים, שהרבה פעמים הם נודניקים והרבה פעמים הם לא מוכרים תודה, וצריך לה גם לחנך אותם בנוסף לכל זה. אז מה פתאום מדברים על זכות? דווקא אנשים רוצים לקחת חובה ואתה רוצה למנוע את זה מהם. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
תראה, השיח היום המקובל הוא שיח הזכויות, וכשאנשים באים לבקש משהו, הם מבקשים זכויות. זכות ההורות זה לא המצאה שלי, זה הבקשה של אותם הורים שלא מבקשים חובות, אלא מבקשים זכויות, ומבקשים את הזכות הזאת להורות, ובשם הזכות הזאת, זאת הטענה שלי, הם רומסים את הזכויות של הילד, כי הם בעצם מביאים יתום לעולם. דיברת קודם על זה שבעולם היהודי, הרצון להביא חיים, לגדל משפחה, הוא דבר שעמוק במסורת, זה נכון. אבל ביחד עם זה, גם הדאגה לגר, ליתום ולאלמנה, היא גם משהו מאוד מאוד חזק. ולהביא מראש, מתוך בחירה לעולם, ילד שאני יודע שאני הולך ליתם אותו מאבא שלו, מאמא שלו, מתוך ממש בחירה מודעת, בעיניי זה דבר לא מוסרי בעליל. זה שיש קושי, זה שיש צרות, לפעמים המציאות גורמת לכך שנפטר, אבל ילד שנפטר אביו, הוא יודע מאבא שלו, יש לו דמיות להזדהות. פה אתה מביא יתום מהולדה שהוא לא יודע בכלל מי אבא שלו, כלומר הוא במין חלל שחור. יש היום המון מחקרים סביב ילדים שפשוט מחפשים פה בארץ. עסקה חורי לפני שנה או שנתיים פרסמה מחקר באמת ייחודי על ילדים לתרומת זרע. היא עשתה דוקטורט על העניין הזה. מחקר על ילדים שכולם, איך אומרים, יש להם איזו שריטה בעניין הזה. כולם גדלים עם החוסר הזה, זה משפיע על החיים שלהם. בנות זה עושה להם קושי אחרי זה בהתקשרות עם גברים. יש לזה תוצאות מאוד ברורות וגם צפויות, בוא נגיד את האמת. עכשיו, כשהמציאות לוקחת לשם, יש התמות, אנחנו צריכים לחבק, לאהוב, בוודאי. אבל ליצור מסלולים שיוצרים כאלה דברים לכתחילה, שאנחנו מעודדים את זה, שכאילו הדבר הכי מקובל, הכי נחמד, זה בעיניי דבר לא תקין, לא מוסרי, וכן, צריך לשים עליו דגל אדום, דגל שחור אפילו, לא דגל אדום.
במאמר לא אחת אתם בעצם מאמצים או מעלים על נס את אותו מודל של הצו אימוץ. אתם אומרים, מילא אם היו מקבלים את ההורות על ידי צו אימוץ כדת וכדין, אבל למה זה נעשה בחקיקה פסיקתית? מה כל כך טוב בצו אימוץ? אולי אתה יכול להסביר לנו באופן כללי עוד לפני מה טוב, מה זה בכלל צו אימוץ, מה הדרישות שלו? אתם הופכים את זה לאיזה מין אידיאל נשגב?
לא, הצו אימוץ בעיניי בכלל לא אידיאל נשגב. הצו אימוץ זה מה שקיים כרגע בחוק. כלומר, אני סובר שבעצם ילד תמיד צריך להיות מודע, גם במקרים הכי קשים, למי הם הוריו הביולוגיים, מבחינה, במדינה יהודית, מבחינה הלכתית, יש איזה השלכות מרחיקות לכת, שאי אפשר להעלים את ההורים מהילד, גם אם המציאות היא לא נעימה. עדיף שהוא ידע מההורים שלו, מאשר שהוא יגלה יום אחד, שהוא פגש את אחותו או את אחיו, ובעצמו מגלגל עוד סוגיה של ממזרות, וכל מיני גילויי עריות, וכל מיני כאלה דברים. כלומר, זה מעבר לחוק. בעיניי, במדינה יהודית, זה צריך היה להיות הבסיס שלי, הצעת חוק בעניין הזה גם, שכל ילד צריך לדעת מי הם הוריו הביולוגיים, הפיזיולוגיים גם, כי היולדת היא אימא מבחינת, מבחינה הלכתית, לפחות לחלק מהדעות.
כלומר, מי שהיא פונדקאית היא אימא מבחינת הלכה?
לשיטות רבות, כן, בוודאי. ואז, במקרה של אימוץ, בעצם ההורים המאמצים הם אפוטרופסים. כלומר, הילד יודע בשלב מסוים בחיים, זה גם נמצא בחוק האימוץ, שבגיל 18 הוא יכול לבקש לפתוח את תיק האימוץ, ולדעת מי מעורב הביולוגי, מה הסיפור האמיתי שהביא אותו לעולם. בסדר? עכשיו, אנחנו רק אומרים, חוק האימוץ הוא האמירה של המחוקק, הוא האפשרות שהמחוקק נתן לקחת הורות מההורי הביולוגי, ולהעביר אותו למישהו אחר. ואת זה הוא התנה בהרבה הרבה הרבה תנאים, מאוד מאוד מסודרים, פירטנו חלקם בפנים, יש לזה כללים, יש לזה מגבלות, מגבלות על הגילים של ההורים המאמצים, הסיבות לאימוץ, כלומר לא כל גחמה הופכת להיות סיבה לאימוץ, האפשרות של הילד המאומץ בגיל 18 לדעת מי הם הוריו, בסדר? עכשיו, כל הדברים האלה פשוט נעלמים בצווי ההורות הפסיקתיים. אין שום התנאיה, שום מגבלה, שום אפשרות לילד יום אחד לגלות מי הם הוריו, הכל נמחק. למה? כי זה נעשה בחוסר אחריות, בחוסר מידתיות. זה נעשה כגחמה של בית המשפט, להצטרף לזה אג'נדה פרוגרסיבית של שינוי המשפחה לאיזה משהו, כן, המשפחה הנאורה, ובלי שום אחריות. עכשיו, יש לזה עוד הרבה השלכות, בדיני ירושה, כאילו...
כמו, מה בדיני ירושה למי שלא מכיר?
לפי החוק, בן גם מאומץ יורשת הוריו הביולוגיים. בסדר? עכשיו, בצווי הורות, אם יום אחד אדם יגלה, והיום העולם הולך לקראת זה, כלומר, זה רק, כולם מדברים על זה, זה רק עניין של זמן, כל האנונימיות הזאת היא עור ופרח בעצם, כי החיתוכים של ה-DNA היום מאפשרים גילויים של מה המקור הגנטי של הזרע, ואנשים מצליחים בעולם להגיע ולזהות, כמו המקרה הזה שסיפרתי לך,
מצרים,
מי הם ההורים האמיתיים שלהם, והם עוקפים בעצם את כל האיסור החוקי הזה, כי להם מותר לנסות לברר, בסדר? כלומר, הם לא יכולים להגיע לגמר מידע, אבל מותר להם לברר דרך בדיקות ה-DNA שהם עושים, ואז יכול אדם שנפטר לגלות יום אחד, או כלומר, הבנים שלו פתאום לגלות שיש עוד אנשים שטובים את הירושה, כי הם בעצם האחים, הם הבנים של אותו אב. עכשיו, אין שום חוק בעולם שמגדיר מה עושים במקרה כאלה, במקרים כאלה. בסדר? לא הכינו שום מסגרת חוקית לעניין הזה. אז בחוק האימוץ יש לזה תשובה. בצווי הורות פסיקתיים שימציא בית המשפט, אין לזה תשובה. כלומר, אתה מראש מייצר פה מערכת של בעיות.
אתה בעצם אני מאוד כך... מדגיש את החוסר ודאות, חוסר ודאות, חוסר ודאות.
נכון.
גם לגבי אדם לא יודע מאיפה הוא בא, הוא יודע לאן הוא הולך, הוא לא יודע מי הם ההורים שלו, מה...
הוא לא יודע מי האחים האמיתיים מה... שלו. כן. ואני אתן עוד פעם דוגמה, אותו בחור שסיפרתי עליו בוועדה הזאת של... שטיפלה בבנקי הזרע, אז הוא סיפר לא רק על הבעיה הזאת של גילוי הריות, הוא אמר, היה לי חבר גם מבן של תרומת זרע, שהייתה לו מחלה קשה, והוא שכב בבית חולים, ואני סעדתי אותו בבית החולים, הוא מספר, והרופאה אמרה לי, תשמע, אם הייתי יודעת מה ה-DNA, מה המקור הגנטי של הבחורצ'יק הזה, סביר להניח שהייתי יכולה להציל לו את החיים. אבל לא היה לה את זה, והיא לא הצליחה להציל לו את החיים.
כן, ולשם רפואה מודרנית הולכת היום, זאת אומרת, לרפואה מותאמת אישית, על פי גנטיקה.
בסדר, אבל זה כשיש את המידע, לא כשמסתירים אותו. באיזה זכות מנכ״ל משרד הבריאות מחליט באופן חד צדדי, שהוא מונע מהילד את הזכות, הזה, הזכות הבסיסית הזאת, לדעת מי האבא שלו, או מי האמא שלו. הוא, אף אחד לא יסמיך אותו לעניין, זה הרי הטענה שלי.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. סיפרת מקודם שאתה יושב ראש של תנועת בוחרים במשפחה, ושאתם עוסקים בעוד תחומים, בין היתר הנושא שהופך להיות טרנד לוהט, נושא שינוי המין, טרנסג'נדרים וכו. וסיפרת לי היום ככה בשיחה המקדימה שהגשת בגץ. שמחים, תספר לי עליו.
כן, אז היום הגשתי בגץ נגד משרד הבריאות, שניחס לעצמו את הזכות להחליט, הוא הקים ועדה וכתב נוהל על שינוי מין. בהתחלה זה היה כרוך באיזשהו ניתוח קוסמטי חיצוני כזה של שינוי מין. היום אפילו את זה לא צריך, כלומר מספיק שאדם מצהיר שהוא מרגיש שהוא איש בגוף אישה או להפך, וועדה של מומחים, פסיכיאטרים וכולי, תשב ותאשר לו את זה, והוא לא צריך לעשות שום דבר בשביל לעשות את שינוי המין, הוא מקבל תעודה, והולך למשרד הפנים ומשנה את מינו.
אבל מה אכפת לך? בן אדם רוצה שבתעודת זהות שלו יהיה כתוב משהו אחר מהמין שאיתו נולד? נו, על זה אתה משקיע את המאמצים שלך?
כן. עוד פעם, אנחנו נמצאים בנקודה מאוד מאוד משמעותית של האם יש מציאות אובייקטיבית, האם יש מין של אדם שהוא נתון לבחירה או לא. זאת סוגיה פילוסופית בעיניי חשובה מאוד. קשורה עוד פעם לחירויות וכולי, האם אני יכול לדעת שאני מתייחס למישהו למציאות האובייקטיבית שלו, או הכל אור ופרח, הוא יכול לטבוע אותי כמו אותה עובדת בסופר, שגבר בא והזדהה כאישה, והיא נטבעה והייתה צריכה לשלם, או הסופר פעם היה צריך לשלם פיצוי גדול, כי היא לא קראה לו כמו שהוא רצה שהיא תקרא לה, כלומר, השתלטו לה על על השכל, על התובנות, על הבריאות הנפשית שלה, השתלטו בשם, אבל זה עוד...
אותה אחת ביקשה שיקראו לה בנוסח כזה או נוסח אחר, או שהייתה הלכה סמויה שהיא אמורה להבין לבד אם היא גבר או אישה?
זה התחיל בזה שהייתה צריכה להבין, ואז היא אמרה, ואז היא אמרה לה, אבל אתה... היא אמרה, אבל אתה גבר, אתה מדבר כמו גבר. בקיצר, היא פילה אותה, כאילו, הוא יפיל אותה, אני לא נכנע לזה, האיש הזה שהתחפש לאישה, הפיל אותה, אבל אלה, אני רוצה לקחת את זה למקומות שבהם יש גם נזק, כלומר, מדובר פה כאילו על הזכויות של זכויות הפרט של אותו איש שרוצה להזדהות כמו אישה, בסדר? אבל מה עם הזכויות של כל אנשים בעולם שגבר לא ייכנס להם לתאי השירותים או למקלחות, או לא יתחרה בהם בתחרויות ספורט, או לא יפתיע אותם בכל מיני מצבים? אני בתוך הבגץ הבאתי סיפור שלם של פסיקה של מישהי שהזדהתה כבחור, והיא בחורה, ודרך זה ניצלה מינית נשים. בסדר? כלומר, אתה נותן גושפנקה להתחזות. מדינת ישראל היום נותנת גושפנקה חוקית להתחזות של גבר לאישה או אישה לגבר, והדרך מפה קצרה. תאר לך שעכשיו אתה רוצה לצאת לפנסיה, ואתה מחליט שאתה אישה, ואתה מקבל אישור, ובגיל 62 תצא לפנסיה. סליחה, אולי מעלים את זה עוד מעט.
שווה.
תזדרז. כאילו, זה לוקח אותנו למחוזות הזויים.
בהקשר הזה של באמת המדינה שנותנת גושפנקה חוקית, ודיברת גם על כל העניין הזה של יחסים מיניים לא ראויים או אפילו פליליים, זה מאוד מתחבר לי לסעיף 345 לחוק העונשין, שאינוס, שמדבר על אונס בעצם, והוא קובע את הדבר הבא. הבועל אישה, זאת אומרת, אונס ניתן לעשות רק כנגד אישה ולא כנגד גבר, גבר זה מעשה סדום, וזה כמובן שלא בהסכמה חופשית, את זה כל אחד יודע, אני חושב, אפילו אדם שמעולם לא קרא את הסעיף, ו... גם אם זה יכול להיות בכן בהסכמתה, אז אם היא הושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה, זאת אומרת, נגיד שעכשיו יש איזושהי בעילה, אבל אותה אישה עם פיגור, או אותה אישה היא באמת לא מבינה כרגע מה קורה, ואומרים, עושים לך רגע בדיקה גופנית, ופתאום יש שם אונס. אז זה אונס. אפילו אם היא הסכימה לאותה בדיקה נכון, גופנית, נכון. ומיהות העושה, זאת אומרת, מי הוא העושה.
נכון.
והדבר הזה צריך באמת לפרש אותו שאלה איך מפרשים. הם מפרשים את זה בצורה מאוד מאוד מצמצמת, זאת אומרת, האם הוא מוטי שהציג את עצמו כמוטי, או האם הוא בכלל נשוי, והוא בעצם הציג את עצמו כרווק, או האם הוא אישה והוא הציג את עצמו כגבר, או האם אלף ואחד...
אז באמת יש דיונים בבתי משפט סביב גברים שהציגו את עצמם כמו טייסים, וכמו כל מיני... כן. אלופי עולם כאלה, והתברר שהם לא כאלה, האם הם מפורסמים כאלה, כן? האם זה נחשב אונס או לא. אבל פה מדובר, תאר לך באישה שמציגה, באיש שמציג את עצמו כאישה, ופתאום בחדר המיטות האישה מגלה שבכלל מדובר בגבר, כן? מי אותה עושה? עכשיו, יש לו תעודה שהוא אישה. לא מזמן דיברו על הגבר הראשון שילד, זה מין רמאות של רמאות, כן? קודם רימו כשהוא בכלל אישה, ועכשיו מרמים גם שהוא ילד. אני בבגץ שלי הבאתי מחקר של מכון ויצמן, שהחוקרים שם זיהו מעל 6,500 הבדלים בקורמוזומים שבין גבר לאישה. והטענה שלי...
מדבר קורמוזום X ו-Y?
כן, כאילו במבנה של במבנה של הרצף הגנטי, במבנה של הרצף הגנטי, כמובן מלבד כאילו במבנים של הרצף הגנטי. עכשיו, כשאתה עושה ניתוח קוסמטי אפילו של הורדת חזה, אפילו של השתלה כל מיני איברים, זה הרי לא נוגע בכיהוז זה בכל ההבדלים המהותיים האלה שלא מתקרבים לגעת בהם. עכשיו, מי שם את איזשהו רופא להחליט, אתה יכול לעשות את הניתוח, אני לא בטוח שאתה עומד בקריטריונים של שבועת הרופאים בעניין הזה, כי אתה בטוח פוגע בבריאות של האדם, כשאתה קוראת לו איברים, וכשאתה נותן לו כל מיני חומרים שמשבשים את הגדילה שלו. אז זה נושא בפני עצמו. אבל נניח שיש לרופאים סמכות לעשות את הניתוח הזה, מי שם אותם כמומחים להחליט מי זה גבר ומי זה אישה, ומתי חל השינוי הזה? אף אחד לא עשה את זה. ולצורך העניין הזה צריך סמכות חוקית, כלומר, ברגע שנקבע, ויש בחוק, שאדם נולד ונקבע מינו, עכשיו בשביל לשנות את זה צריך סמכות חוקית. אף אחד לא הסמיך, לא את משרד הבריאות, ולא אף רופא גם, אני לא מכיר שום רופא שקיבל הסמכה לקבוע מין. זו שאלה בכלל פילוסופית, זו בכלל לא שאלה רפואית. מאיזה רגע האדם הופך מאישה לאיש, או מאיש לאישה. ומשרד הבריאות ניחס את זה בלי סמכות, כחלק מטרלול פרוגרסיבי שרשב מוליכים אותו, ומוליכים את כולנו, בלי שאנחנו שמים לב, זה הכל, זה נעשה במחשקים, אבל בסוף זה מגיע אליך לכיתה ולילדים בתנועת הנוער, וכאילו מתקבל כדבר הכי נורמלי, ומעודדים ילדים היום בתנועת הנוער איגי וכדומה, תתנסו בכל מיני דברים, ותעופו על עצמכם, ומקבל מין דחיפה נוראית כזאת למצב מטורלל.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. יש מאמר מעולה שיצא בכתב העת אפוק טיימס, שנעשה עם אביגייל שריינר, שהיא גם התראיינה בפודקאסט המעולה של ג'ורדן פיטרסון, זה בעונה הרביעית, פרק 11, ובו היא בעצם מדברת על זה שהרבה מאוד בנות שרצו להפוך להיות בנים, אז הם התחרטו אחרי מספר שנים מאוד קצר, זאת אומרת נגיד בגיל 14, 15, 12, יש שם איזה בלבול, לכולנו אני חושב היה איזה בלבול, מין
כן, כן.
מחשבות שנובעות מהורמונים לא סדירים ודברים נכון. כאלה. ובסופו של דבר, אם אתה אוסר, נגיד, הפסיכולוגים, לשאול מישהי כזאת היא מבולבלת, שבאה להיות, שבאה לנסות להבין רגע מי מהי, כשאתה אוסר על פסיכולוג, לא להטיל ספק, אלא באמת לתחקר אותה, לשאול אותה שנייה, מה את בדיוק מרגישה, ואיך את יודעת שאת מרגישה שאת רוצה להיות גבר, אולי זה משהו שהוא זמני, אולי זה, כלומר, אם...
אולי תחכי קצת, אולי... אולי יש דברים בנשיות שטובים בך, עכשיו אני אגיד לך עוד יותר מזה. עכשיו אני אגיד לך עוד יותר מזה, כן.
עכשיו פסיכולוג כזה, היא של ראשונה בארצות הברית. זאת אומרת, זה לא סתם שאסור לו לשאול, ובסדר,
אלא... זה גם בארץ מנסים לעשות.
אלא היא של ראשונה.
עצם זה,
שהוא מקיים את תפקידו, כי כל אחד שיגיע לפסיכולוג, נגיד לך, אני אגיע לפסיכולוג, אני אגיד לו, אני לא יודע אם מי שאני יוצא איתן, אני רוצה אולי להתחתן, וזה, יגידו לי, הוא ישאל אותי, שנייה, בוא נחשוב על זה ביחד. איך אתה יודע, בכלל, מה אתה מחפש שאתה רוצה להתחתן, וכו וכו.
אז א', בארץ גם לקראת זה, כלומר, כל הטיפול בחוק ההמרה הוא בדיוק לכיוון הזה, אבל אני אגיד לך, זה עוד הרבה יותר חמור, כי ילדה כזאת תגיע לרופא, או בחור כזה יגיע לרופא, יקבל מרשמים להורמונים שפוגעים בבריאות שלו, כדי לעודד גידול חזה או הקטנת חזה, כל אחד בהתאם לדברים שלו.
כן, גם וכל זה, מגולת, שהם בלתי הפיכים.
ואת כל זה, זה יעשה בלי שההורים שלו ידעו בכלל. זה כלומר, אותה הגנה שדיברנו קודם, של המשפחה, המדינה פה מנחסת לה את הזכות, לעקוף את ההורים ולעשות את זה מאחרי גבם, ואחרי זה התוצאות הן חמורות, כי אחוז המתאבדים בקרב אלה שעשו ניתוח שינוי מין הוא ענק, אין על זה ויכוח, אפשר להתווכח מה הסיבות, אבל זה שהוא ענק בכל קנה מידה, על זה אין ויכוח.
אבל חשוב מאוד לדייק ולומר שאחוז המתאבדים בקרב מי שעבר ניתוח לשינוי מין הוא ענק מעבר לכל קנה מידה, זאת האוכלוסייה הכי בסיכון להתאבדות מכל האוכלוסיות שאנחנו מכירים שגדלות על כדור הארץ. אבל חשוב לדייק ולומר שגם מי שחשב לעשות ניתוחים כאלה, אחוז ההתאבדות שם הוא מאוד גבוה. זאת אומרת, אותה אוכלוסייה טרנסג'נדרית היא אוכלוסייה בסיכון, לא משנה אם בחרה לעשות ניתוח או לא בחרה לעשות ניתוח, לקחה הורמונים, לא לקחה הורמונים. עצם הבלבול הזה הוא בלבול שהוא נושא בחובו.
אני מסכים איתך, ועדיין...
נטייה להתאבדות, כלומר...
ועדיין, מי שלקח את זה בכמה צעדים מעשיים, הוא מטפס לרמות הרבה הרבה יותר גבוהות.
כן,
ודרך אגב... כי האכזבה, כלומר, כמו שסיפרת קודם, כלומר, אם בן אדם לקח את זה רק בצד הרעיוני, ואחרי כמה שנים לקח צעד אחורה, ופתח חיים נורמליים, הסיכוי שלו לחזור לאיזושהי ציוות הוא הרבה, הרבה יותר גדולה מאשר אדם שכבר עשה ניתוח, שכבר לקח הורמונים, שכבר שינה את המבנה הגופני שלו, ועכשיו הדרך חזרה היא הרבה פעמים כמעט חסומה.
כן, בעיקר בתחום של פוריות. זאת אומרת,
כן.
ילדה שבגיל 12-13 רצתה להתחיל לקחת הורמונים, שוב, בלי אישור של ההורים, בלי לידיעת ההורים, פשוט התחילה לקחת... שדרך אגב, בשום תחום אחר היא לא יכולה לקחת שום תרופה, אפילו לא לפגש עם שום רופא, בלי...
לא, בתחום אחד כן.
כן.
בתחום של הגלולה של היום שאחרי. או גלולות למניעת הריון. כלומר, גם שם המדינה נותנת כביכול הגנה, שבעצם חושפת את הילדה לדברים הרבה יותר קשים.
כן, החלטות עצמאיות בגיל 12 זה הרבה פעמים לא דבר, נכון?
נכון.
לכן יש הורים. ו... אז אותה בת שבאמת לוקחת הורמונים, אפילו אם היא לוקחת את זה רק לשלוש שנים, ואז בגיל 15 מתחרטת, בסיכויים מאוד גדולים היא עקרה, והדבר הזה באמת כנראה ישבש את כל העתיד שלה. זאת אומרת, גם אם היא תפסיק לקחת את ההורמונים, אפילו תיקח הורמונים נגדים, הורמונים נשיים חזרה,
לגמרי,
ללדת כנראה לא תוכל.
לגמרי, ועל אחת כמה וכמה, כאשר קרתו לה את הרחם.
לא, אבל או... אני אומר, רק לקיחת הורמונים. זאת אומרת, יש מי שחושב שלקיחת הורמונים זה דבר... שהוא מאוד עדין, מאוד זה, זה, זה לא ניתוח, לא גוזרים, סכין מנתחים, לא נוגעת בגוף, אבל דווקא ההורמונים עצמם, הם הפעמים אולי אפילו יותר חמורים. ויש עוד דבר נוסף שחשוב לדעת על הורמונים, זה שטסטוסטרון בעיקר, זאת אומרת ההורמון הגברי, יוצר תחושה מאוד שונה לטווח קצר ולטווח ארוך. לטווח קצר הוא מהווה כמו סוג של סם, הוא מגביר מאוד מאוד את העושר, את התחושת מסוגלות, הוא גם יוצר אגרסיביות כזאת ואחרת, אבל הוא בעיקר סוג של הורמון, סוג של סם, מאוד מאוד משמח, ושגורם לתחושה, הנה, עלינו על המסלול הנכון, וכיום בארצות הברית, אומרים לפסיכולוגים לא לומר את התופעות לוואי האלה, למי שמתחילות לקחת את זה. שוב, החובה של רופא או של איש מקצוע, היא בדרך כלל להגיד תופעות
הכל.
לוואי.
כן.
להגיד תופעות לוואי, תראה, יש סיכונים, יש פה, יש שם, כלומר, איפסנו את הצד של הסיכונים, ואמרנו רק את הצד של התועלות.
הכל נמחק פה,
כל האתיקה.
כל האתיקה נמחקה פה בצורה מדהימה, זה אי אפשר לתאר.
אז אם מה אתה מוצא אותנו מהשיחה הזאת, אם יש לך אולי איזה המלצת קריאה, ספר, סרט, פודקאסט, משהו מעניין לקרוא?
א', אתה מאמר והשילוח.
זה goes without saying.
כן. אני חושב שצריכים להיות ערניים, להבין... שאנחנו נמצאים באיזשהו תהליך של בירור מאוד מאוד עמוק של המקום של המשפחה. המשפחה עד לפני דור היא הייתה הכרח. אדם היה גדל לתוך המשפחה, כמעט לא היה לו אפשרות שלא לחיות בתוך משפחה מכל בחינה. לא מבחינת קיום יחסי אישות, לא מבחינת הבאת ילדים לעולם, לא מבחינת פרנסה. כמעט לא מצד מקום בחברה. אנחנו נמצאים בתהליך מעניין, חשוב, שבעצם אומר לנו, תשמעו, המשפחה זה דבר חשוב, אתם צריכים לבחור בו, אתם צריכים להבין את התועלות שבו, אתם צריכים להבין את המיוחדות שבו, ולא להתייחס אליו כעול וכמשהו שכדאי לברוח ממנו, אלא להפך, לנסות לזהות מה הדברים הטובים שיש במשפחה, ואיך אנחנו מגיעים אליהם, ואני בטוח שכשהציבור הרחב שאוהב משפחה, שנמצא במשפחה, בטח מדינת ישראל, שהמשפחה היא הדבר, המקום הראשון בכל הציפיות, אפילו אצל הלהט"בים, שבכל העולם אין משפחה. ופה באופן פרדוקסלי רוצים ילדים ורוצים משפחה, שזה עוד פעם, זו תופעה מאוד ישראלית מיוחדת. כל העולם האירופי שקורס, שהמשפחה שם כבר התפרקה, פה בארץ היא רק עולה ועולה, לא רק בגלל הדתיים, גם בגלל הציבור המסורתי. אז להבין לעומק את הערך הזה של המשפחה, ולפעול כדי שבאמת נקים משפחות בריאות, חזקות, לטובת הדור הבא שלנו.
אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות שנתת לך, ולא ניצלת אותה, להמליץ על ספר מעולה של רב חיים נבון, שאני מזכיר אותו בשנית בפרק הזה. הספר הוא בעצם רומן, רומן בדיוני מז'אנר הפנטזיה, או ז'אנר מה יקרה בעתיד. והספר נקרא חופשי זה, בהוצאת ידיעות ספרים וספרי חמד, יצא בשנת 2019, והוא מדבר על מה יקרה אם ניקח את כל הגישה הפרוגרסיבית לגבי משפחה כמשהו הסכמי או משהו כבחירה, וניקח אותו ונשלב אותו יחד עם טכנולוגיה של מדינה גדולה לעם קטן, או מדינה גדולה לאנשים קטנים, שמחייבת כל כמה שנים לחדש את חוזה ההורות. זאת אומרת, גם אם מישהו ילד איזה ילד, עדיין זה לא אומר שהוא יהיה הורה שלו גם בגיל 17, אולי בגיל 5, לילד תינתן האפשרות להיפרד ולבחור משפחה חדשה, והכל ככה נע ונד באופן של הסכמים, ושום דבר הוא לא בילט אין.
טוב, אני, איך אומרים, טרם הספיקותי לקרוא את הספר, אף על פי ששמעתי עליו, כן, בהחלט, מין ג'ורג' אורוול כזה על הנושא של המשפחה, באמת יישר כוח לרב חיים נבון, שעושה הרבה מאוד בתחום הזה של חיזוק התא המשפחתי וכל הבירור וכל המאבק נגד הטרלול הפרוגרסיבי, ומצטרף, מקווה שאני גם יספיק לעשות את
זה. אז פעם באה אחרי שאתה מגיש בגץ ואתה פה בירושלים, אז תבוא, תקפוץ, תגיד שלום ותספר לנו על הבגץ הבא. תודה רבה.
בשמחה, תודה רבה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.